אנחנו השנה עם ישעיהו. אם נספיק השנה עם ישעיהו ונשלבנו טוב. בדרך כלל לומדים ישעיהו לבגרות ככה, ארבעה פרקים בהתחלה ועוד שלושה פרקים ככה. וזה, ואז אני מרגיש שהוא יודע ישעיהו. אז אנחנו גם נלמד גם את הפרקים הזו לבגרות, אם הייתה מוקצת אחרת אני מקווה, וגם באופן כללי. נעשה גם כמה הקדמות. יום, השיעור הוא כזה שמצא לשאול תמיד, מצא תמיד לעצור ולשאול שאלות, כל מי שלא תמיד. מותר לכם חדש, מצא לשאול שאלות, לא תמיד יש תשובות, אבל אפשר. אפשר להוסיף, שיש תורנות, מכיר, תמיד מוזמן. אם יהיו דברים שיהיה אפשר להתעכב, שהם קשורים לארץ ישראל, טבע של ארץ ישראל, ויש כאלה בישעיהו, אנחנו נתעכב עליהם קצת, נרחיב בהם, שזה מה יותר. זהו, אז זהו, זה ההקדמה הראשונה. ומה שכדאי כן, שתי המלצות בכל זאת השיעור, המלצה אחת זה תנ"ך, כי אנחנו כן קצת מדפדפים בתנ"ך, אז לא להיות עם ספר ישעיהו אלא תנ"ך, כי אנחנו כבר נראה את זה על הפרק הראשון, שישעיהו הנביא הוא בניגוד לנביאים אחרים, האמת היא לא הרבה, אבל בניגוד להרבה נביאים, ישעיהו הנביא מצטט מהרבה מקומות בתנ"ך. ומתכתב עם הרבה מקומות בתנ"ך, ומי שלא מכיר, לא מבין מה ישעיהו מדבר, אנחנו נראה את זה כבר בפסוק השני, שאם אתה לא בעניינים, אתה לא מבין מה ישעיהו רומז בדברים שלו. כלומר, אפשר להבין בצורה פשוטה, אבל כמובן שאפשר להבין קצת יותר, ולכן צריך תנ"ך. הדבר השני שכדאי לשיעור שלנו, זה לקרוא את ספר מנחמים ב', מפרק ט"ו ועד פרק כ'. שזה הרקע ההיסטורי לישעיהו הנביא, לתקופה שבה ישעיהו הנביא. ישעיהו הנביא על תקופה מאוד ארוכה, אנחנו נראה את זה בפסוק הראשון. הוא נביא על תקופה של ארבעה מלכים מלכי יהודה, וכדי להכיר, כדאי להכיר את הרקע, כי בסופו של דבר הנבואות הן על הרקע הזה, על הרקע הזה של מה שקורה בימיהם, ואפילו יותר מזה, אפילו על הרקע העולמי של מה שקורה בעולם. כמו שאם אנחנו ניקח היום, ניקח איזה כתבה או ניקח איזה סיפור היום ונקלוש אותו מהמציאות, לא נדע מה היה במדינה, אז לא נבין כלום. אז גם אותו דבר ישעיהו הנביא, כדי להבין ישעיהו הנביא צריך להבין קצת את הסיפור, את הסיפור ומה קורה. לכן אני ממליץ לקרוא מלכים ב' צבא ועד כף. מי שבכלל כן רוצה עוד קצת, אז תסתכל גם במקבילות בדברי הימים ב', תוך דברי הימים ב', את הפרקים שעוסקים בעוזיהו, יותם, אחז וחזקיהו, וייחוד עוזיהו וחזקיהו שם במורחב, ואז אפשר להבין הרבה דברים שישעיהו מדבר עליהם. זהו, אז זה ההכנות לשיעור. כל אחד יעשה, משתדל לתת פה את מה ש... גם למי שלא יקרא, אבל כמובן שמי שיקרא ויהיה בעניינים ידין את זה. חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזר על יהודה וירושלים לימי עוזיהו, יותם, אחז וחזקיהו מלכי יהודה. אז אנחנו בדרך כלל נקרא את כל הפרק, אבל בכל זאת אני רוצה להתעכב עכשיו רק על הפסוק הראשון. הפסוק הראשון, פסוק של כותרת, חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו, יותם, אחז וחזקיהו מלכי יהודה. אני גם רוצה לספר לכם ככה בגדול, אני רוצה לספר לכם את מה קורה בימי עוזיהו, יותם, אחז וחזקיהו, ואחר כך להתעכב האם הכותרת הזאת היא כותרת לכל הספר או כותרת רק לפרק הזה. נעשה אחר כך את זה תשובה. אז דבר ראשון, באמת מה קורה? עוזיהו הוא מלך מאוד גדול, בן של אמציה, מלך שמביא לשיא את ממלכת יהודה, מבחינת, גם מבחינה רוחנית באופן כללי, וגם מבחינת לא רק מבחינה רוחנית, גם מבחינת את הישגים הממלכתיים שלו, המדיניים שלו, הם מעולים. הוא מנצח לכל הכיוונים, מנצח את עמון ומואב ופלישתים והגריים והערבים, בונה את ירושלים, מחזיק צבא מאוד גדול. קיצור, ההצלחות שלו מאוד מאוד גדולות, הוא מצליח להחזיר את הארץ לתפארתה. אפשר אפילו לומר ככה, שכיוון שהוא בברית שלום עם ירובעם השני, זה שדווקא נלחם עם אבא שלו המציאה, גם ממלכת ישראל בתקופתו מגיעה לפי תפארתה, ימי ירובעם השני, כן, הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת, נאמר על ירובעם השני, עד ים הערבה, כך שנוצר מצב שממלכת ישראל ויהודה מגיעות לאותו היקף שהם היו בימי שלמה המלך. וגם יש קשר טוב בין הממלכות, כך שבסופו של דבר, בעצם איזשהו רגע סי, כמעט חיבור, כן, כמעט חיבור. באמת, רגע סי, באמת בין של ממלכות, שתי הממלכות, ועוזיהו היה יכול אולי להגן, היינו יכולים להגן את זה לסיים אולי אפילו עוד יותר גדולים, אלמלא, כך מתואר, אני מצטט, בחזקתו גבה ליבו. וכשגבה ליבו, הוא עולה על המזבח להקטיר, אנחנו נראה את זה פה בהמשך, כל הסיפורים האלה הם מתגלגלים בתוך ספר ישעיהו, והוא מצטרע, כן, וכשהוא מצורע, הוא אז בעצם מוסר ממלכותו, מי שממלא את תפקידו בפועל זה יותם, הבן שלו, שהוא ממלא את תפקידו בפועל, ואחר כך גם הוא נשאר, כל זמן הצרעת שלו הוא בעצם נאלץ לשבת בבית החופשית, בית החופשית זה המקום שבו היו מושבים מצורעים, אנחנו היום חושבים שאנחנו יודעים שזה באזור גי בן הינום, בחלק התחתון של גי בן הינום, מי שמכיר קצת, חקל דמה, מכירים? אף אחד לא מכיר. גי בן הינום, כשיורדים מברכת הסולטן, ואני טוב וכולם יודעים איפה, לכיוון דיר איוב, לכיוון החלק התחתון של עיר דוד, איפשהו שם, מצד ימין, מצד המערבי של הנחל, שם מזהים את בית החופשי. כן, מקום שאליו כנראה היו מושיבים את המצורעים מחוץ לעיר כמובן, שלא יפריעו לכולם, רואים את זה בכמה מקומות בתנך, שהמצורעים תמיד הם מחוץ לעיר, ועוזיהו המלך יושב שם. אגב, רק אני יוצא מסוגריים, לפני פחות מ-100 שנה מצאו אבן מאוד מאוד גדולה, לא נמצאה באתרה, אז אנחנו יודעים בדיוק איפה היא נמצאה, על ידי ספרי עתיקות וזה, וכתוב עליה, להכה הובאו, אני עוד כאן משת, כתוב בארמית, עצמות עוזיהו מלך יהודה דלה למפתח, ולא לפתוח. כן? אז מצאו אפילו את, ממש את האבן שחיסה את הקבר של עוזיהו מלך יהודה. אז זה לגבי עוזיהו, וכמו שאמרנו, יותם מחליף אותו. יותם, אנחנו לא יודעים עליו הרבה, כמעט לא כתוב עליו שום דבר. בתקופת הזה ממש נעת אם עוזיהו הגיע לאילה זה שיא ההתפשטות כמו בימי שלמה, כמו שאמרנו, אנחנו יודעים שבתקופת יותם זה כבר מתחיל להפסיד שם את השטח. ובסופו של יותם מוזכר על ידי חז"ל כאחד מהמלכים הכי צדיקים שהיו לנו. בקצרה, אני לא נגענו את זה כשלמדנו ספר מלכים, שמות של מלכים בספר מלכים תמיד רומזים על מה שהמלך עשה, לא עשה, כן, גם עשה, נכון? עשה למשל, זה דוגמה טובה. נכון, לא, זה חזקיה. אבל עשה, דרש ברופאים, כן? דרש ברופאים, נחם בארם, כן, נעזר בארם, לא משנה, אז לכן שמור הוא בשם רופא, עשה, רפואה, הרבה ארמי. בסדר? יושפט, העמיד שופטים בכל ערי הארץ, כן? בכל המועד, קוראים לו יושפט. כל מלך זה ככה, כל המלכים זה ככה, יש מלכים שזה יותר קשה, אבל כיוון שיש מלכים שזה כל כך בולט, כן, אז אי אפשר שלא, אי אפשר להתעלם. יותם, כשמו כן, הוא היה תמיר, כן, אולי הוא גם היה יתום עוד בחייו, ולכן עוזיהו, שמו הוא עזריה, שמו המקורי, והוא מתפך לעוזיה, יכול להיות שזה מסמל את המהפך שעוזיה בעצמו עובר. בהתחלה הוא היה עזריה, כן, ואחר כך הוא חוטף לעוזיה, כן, כשהוא חוטף. בכל אופן, אחרי יותם עולה מלך ושמו אחז. אחז היה מלך רשע, רשע גדול, עשה הרבה צרות, עשה הרבה רעה, גם עבד עבודה זרה וגם הרבה רעה חברתית, נקרא על זה בספר ישעיהו, והוא חוטף, הוא חוטף מכל הכיוונים. בהתחלה הוא חוטף ממלך יהודה, בתקופתו זה פקח בן רמליהו, הוא חוטף גם פקח בן רמליהו מלך ישראל, ומי מלך ארם, שזה רצין מלך ארם, באותה תקופה, כן, הוא חוטף משניהם, הם קורפים ברית ביניהם נגדו, אנחנו נסביר מה היה מה האינטרס המשותף שלהם נגדו, כשנגיע לנושא הזה פרק ז', נסביר את כל הרקע ההיסטורי, מה קורה מול אשור וכל הסיפור הזה. בכל אופן, הם, כן, הם קורפים נגדו ברית, ובסופו של דבר, אמנם מהם הוא חוטף מהם, אבל בסופו של דבר הוא יוצא באור שיניו, אבל בסופו של דבר הוא נהפך למלך וסל של אשור, וחוטף גם מאשור. בסופו של דבר הוא חוטף סוף ימיו, כנראה שהוא כן חוזר קצת בתשובה, והבן שלו חזקיהו מחזיר עטרה ליושנה, פורק את עול אשור, מכריח, ממש מכריח את השיבה, זה מהפכה דתית אדירה, כן? מכריח את עם ישראל לחזור בתשובה, וגם בסופו של דבר, גם לגבי חזקיהו אנחנו רואים פסוקים בספר דברי הימים שהוא לא היה, שכנראה לא לגמרי עבד את השם בדברי הימים בייחוד. נראה את זה תכף בשיעור שלנו, נראה שזה כנראה יש לזה הדים גם בפרק שלנו. אז הסוף של חזקיהו הוא שעולה עליו סנחריב מלך בבל. סנחריב כובש את כל הארץ כולה, יש לנו אפילו עדויות ארכיאולוגיות לזה, כן? הוא כובש את כל הארץ, לכיש, עזקה, הכל, נשארת רק ירושלים. ואז הסיפור ידוע על מלאך השם שיוצא ומכה את צבא סנחריב, 185 אלף חיילים בלילה אחד, וסנחריב נאלץ כן, את השור, צבא השור, סנחריב נאלץ לשוב לנינווה, שם הוא נרצח. יש למצאו את האנלים, את הכתובות שסנחריב כותב על זה שהוא קולה את חזקיהו כציפור בכלוב, זה הביטוי שלו, כן? ובסופו של דבר מתפאר על זה, אבל כמובן זה סימן לזה שהוא לא הצליח לפרוש את ירושלים. יש הצעות שונות מה בדיוק קרה, אנחנו נדבר על זה כשנגיע לזה פה בתיאור בישעיהו, מה בדיוק קרה לצבא אשור. מלאך השם יוצא, זה התיאור הרוחני של מה שקורה, אבל איך זה בדיוק קורה בפועל, מה בדיוק קורה כשחל לצבא אשור. גם הפרשים עצמים כל מיני הצעות, אני מדבר על זה. ובעצם זהו, וזה מסתיים תקופתו של חזקיהו, המלאכה הגדולה שהוא הקים מחדש, בעצם מתגמדת ונהרסת, נחרבת כמעט כליל. אחריו קם בנו רשע, הוא נקרא מנשה. קצת רגע על ממלכת ישראל. ממלכת ישראל אחרי ירובעם השני, כן, עוברת הידרדרות מהירה של הרבה הרבה מלכים קטנים, כן, שהם רוצחים אחד את השני ומורדים אחד בשני. ובסופו של דבר בתחילת ימי חזקיהו, בשנה השישית לחזקיהו, הושע בן אלה מלך ישראל האחרון, כן, יוצא בגלות. האמת היא שכבר מימי ירובעם השני אשור עולים, מתחילים לקצות בישראל ומגלים בהתחלה את ראובן וגד, ואחר כך את צפון הארץ, ולאט לאט ככה מלכי אשור השונים, פול ואלה שאחריו, בגלל פילסר, מגלים את ממלכת ישראל. בסוף זה נגמר, כמו שאמרנו, אצל הושע בן אלה בשנת 6 לחזקיהו, שנת 9 להושע בן אלה, נעלמת ממלכת ישראל. כך שמי תקופת חזקיהו ואילך, יש פה רק ממלכה אחת בשטח, במקום שבו הייתה ממלכת ישראל נמצאת שומרון. נעשה איזה ממלכה שומרון? שומרון עם גולים שומרונים, כן? מה שאנחנו קוראים היום שומרונים, קוטים, שמגיעים מכל מיני שמלך אשור מביא אותם, מכל מיני מקומות. ישעיהו היה ממשפחת המלוכה. זה ניכר גם מהלשון הגבוהה שבה הוא מדבר. אנחנו נראה את זה מהידע האדיר שיש לו. חז"ל אומרים שעמוס ואמציע אחים היו. בן דוד של עוזיה. בן דוד של עוזיה. עמוס ואמציה, אמציה היה אבא של עוזיה, עמוס ואמציה אחים היו, יש להם סבא משותף. בסדר? לישעיהו ולעוזיהו יש סבא משותף. אבל זה לא רק זה. נכון. לפי חז"ל, חפצי בת, שעוד נפגוש אותה בהמשך הספר, הבת שלו מתחתנת עם חזקיהו, זה די הגיוני, נישואים מתוך משפחת המלוכה, והבן שלהם הוא מנשה. זה סיפור מעניין. ישעיהו הוא סבא של מנשה, שעל פי חז"ל הוא זה שהורה, רוצח את ישעיהו בסוף. זה סיפור מעניין. אז אנחנו ניגע בסיפור הזה בהמשך השנה, אני מקווה. חז"ל מתארים אותו ביבמות ודף שמה מלכת המצאת. סיפור מאוד מאוד מעניין. איך בדיוק הוא רוצח אותו, באמת סיפור מעניין, וזה לפי מה שמתואר אצלנו לפחות בפסוק הראשון לא כתוב שהוא מנבא בימי מנשה, כן, כנראה שבימי מנשה הוא כבר לא מנבא, מנבא רק בימי ארבעת הראשונים. אגב, לא נמצא גם שום נבואה שכתוב עליה במפורש שהיא מתקופת יותם, גם כי קשה להפיין את תקופת יותם, יכול להיות שחלק מנבואות הנחמה הם מתקופת יותם, בהחלט ייתכן. בכל אופן, אז זה התקופה, זה הרקע ההיסטורי. בעולם, כבר אמרנו, ממלכת אשור עולה. ממלכת אשור עולה מצפון, היא מתחילה להתחזק, זה על רקע היחלשות של הממלכה המצרית והממלכות האחרות. ממלכת אשור עולה, היא נעשית המעצמה העולמית, והיא לאט לאט, בהתחלה היא פורסת את חסותה על כל הממלכות במזרח התיכון, ואחר כך היא גם, יותר מאוחר, היא גם מגלה חלק מהמלכות. האמת היא שזה מתחיל עוד קודם, מי שמכיר את הסיפורים של אחאב, כבר בתקופת אחאב, כלומר 50 שנה קודם, ממלכת אשור מתחילה לעלות. אחאב הוא זה שבולם את ההתקדמות האשורית דרומה. אנחנו יודעים, גם יש לזה עקבות בתנ"ך, גם יש לזה עקבות בארכיאולוגיה, קרב קרקר, שאותו אנחנו לא מכירים מהתנ"ך. בכל אופן, אחאב בולם את ההתקדמות האשורית, וכל זה מתמוסס, ובתקופת ירובעם השני ובתקופת עוזיהו, ואז אשור פשוט שוטפים את כל המזרח התיכון עד כמעט מצרים. אלה שתמיד היו שני מוקדים, תמיד יש מוקד אחד מצפון, זה או אשור או בבל או פרס, ומצרים תמיד יש מוקד שני, ותמיד אנחנו איפשהו בהם. עד כאן רקע היסטורי ורקע משפחתי, ועכשיו אנחנו יכולים אז להתחיל את החזון. לפי חז"ל יש דרגות שונות של נבואה, יש נבואה, יש ראייה, גם חזון זה איזושהי דרגה, כנראה דרגה גבוהה. חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו ויותם, אחר כך חזקיהו מלכי יהודה. שמעו שמיים והאזיני ארץ, כי אדוני דיבר, בנים גידלתי ורוממתי והם פש אהובי, ידע שור קונהו וחמור אבוץ בעליו, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. הוי גוי חוטא, עם כבד אבון, זרע מרעים, בנים משחיתים, עזבו את אדוני, נעשו את קדוש ישראל, נזורו אחור. על מת תוקום, עוד תוסיפו שרה, כל ראש לחולי וכל לבב דבר. מכף רגל ועד ראש אין בו מתום, פצע וחבורה ומכת הריה, לא זורו ולא חובשו ולא רוכחו השם. ארציכם שממה, ארציכם צירופות אש, אדמתכם לנגדכם, זרים אוכלים אותה, ושממה כמהפכת זרים. ונותרה בציון, פסוקה בחרם, כמלונה ומקשה, כעיר נצורה. אולי אדוני צבאות הותיר לנו שריד כמעט, כסדום היינו לעמורה דמים. אז זה החלק הראשון, זה אומנם לא סוף הנבואה, נבואה מסתיימת בסוף הפרק. המילים הראשונות של ישעיהו, והפרק שאיתו הוא מתחיל, תכף ננסה לראות מתי הוא מנבא את זה, אתם תגידו, אבל כן, המילים הראשונות שלו הם שימעו שמיים והאזיני ארץ. יש כלל, שהוא כלל לא כתוב, שכשנביא מצטט מהתנ"ך, הוא בדרך כלל מצטט בסדר הפוך. בסדר? כתבו את זה כבר, אמרו את זה הרבה לפניי, כל מיני אדם בשם זיידל, כן, מכירים אותו. למשל פה במקרה שלנו, אין ספק שישעיהו מתכתב עם המילים האזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ עם רעפים, והוא במקום לצור, האזינו שמיים ותשמע הארץ, הוא כותב שימעו שמיים והאזיני ארץ. מה גורם לישעיהו להתכתב עם שירת האזינו? מה הוא בא לו להגיד?
כל האיומים שיש באזינו, כל התיאורים
מצוין, אחד, אנחנו נציע פה כמה הצעות וכולם נכונות. אחד, מה היא שירת האזינו? סתם תוכחה? שירת
האזינו,
עם ישראל עתיד לחתור. מעולה, מעולה. שירת האזינו היא שירת ההיסטוריה הלאומית, מופיע באחד השמות של הקדוש ברוך הוא שמופיע רק שם בתורה, והוא צור. בסדר? צור מופיע שם שבע פעמים, זה השם של הקדוש ברוך הוא כאלוקי ההיסטוריה, מסופר, כן, על שבמדינה, במגילת העצמאות, לא רצו לכתוב את שם השם. אז כתבו מתוך ביטחון לצור ישראל. צור ישראל זה השם הכי מתאים למגילת ישראל, למדינה, למגילת העצמאות. כן, זה הכי מתאים. אלוקי ההיסטוריה. הקדוש ברוך הוא כמו אבן בזרם של ההיסטוריה, כן, פנטרי, בתוך הנהר האדיר הזה, כמו צור. דבר שאפשר לבטוח בו. צור חסאי ובו. בכל אופן, צור זה השם של שירת האזינו. אז באמת, כמו שאמרת, שבאמת שירת האזין הוא שירת ההיסטוריה מתארת איך במהלך ההיסטוריה עם ישראל יחטא ואז הם יסרו לגלות והאויבים יכנסו בהם וכו' וכו' וכו'. זה אומר ישעיהו, איפה, מתי זה יקרה? עכשיו. ולכן אני מתחבר עם אותה נקודה. מעולה, מה עוד? אתם כבר רצתם קדימה, אבל עוד לפני כן, למה להתחבר לשירת האזין?
בעצם זה...
מעולה, אבל זה
אותה... האזין הוא כל הדבר כולה.
נכון.
כאילו
ספרתם
כל הדבר כולה.
בסדר, אנחנו עוד נחזור על מה שאתה אומר, כי באמת זה נכון, וכנעשה, כי במראה שהוא אומר על דבר, על התורה, כאילו, הוא ידבר על התורה, והוא יגיד לזה שהם צריך להוציא את התורה. כן, אבל זה קשור לאותה נקודה בעצם, אותה נקודה. כן, עכשיו מתקיים הכפירה בברית שדיברה אז מהאזינו, כן? היה פה עוד?
והאם בעצם העניין של שירת האזין, או העניין של האזין, כאילו, בואו קשיבו, לא נשתמש באיזה אמצעי, כמו שקשבתם שם, תקשיבו גם כאן.
אבל למי הוא פונה? מה שאתה אומר, פסוק י' א', עוד מעט לפגוש את זה, כן? בפסוק י', אז הוא הולך תשימו והאזין, או אז זה עובר לעם ישראל. בסדר? עוד רגע נראה, אבל כאן אני מדבר על השמיים והארץ. זה מה ראשון חזל אומר, חזל שואלים על זה, חזל שמים לב לנקודה הזאת והם אומרים שהעדים, רש"י אומר את זה בעזים, העדים צריכים להיות נוכחים, יד העדים תהיה בו בראשונה, נכון? הנה עכשיו זה קורה, צריך להביא את העדים, שימו שמיים, ואז הנה ארץ, מביא ישעיהו, שירת העדים, זה קשור למה שאמרתם. אני חושב שגם בצורה קטנה, ואני אראה לכם את זה אחר כך בעזרת שם נגיע לפרק ה' עוד מעט, אני אראה לכם את זה בעוד מקומות בישעיהו, שיש עוד נקודה אחת בישעיהו. ישעיהו הוא באיזשהו מקום אומר, אני ממשיכו של משה רבנו. איפה, איך משה רבנו סיים? כן, האזינו השמיים והדבר ותשמע הארץ. אני ממשיך מאיפה שמשה סיים. אני אראה לכם אחר כך בישעיהו עוד מקום ככה, שרואים שישעיהו לוקח את הפסוקים האחרונים מספר שכולנו מכירים, כדי להגיד, הנה, זוכרים את הסיפור שם? בואו, אני אתן לכם את המשך הסיפור. המשך הסיפור של משה רבנו, כאן. זה בעצם מה שאומר. אנחנו גם נראה תכף שלא רק המילים האלה לקוחות משירת האזינו, ויש פה גם יותר מזה לקוח פה משירת האזינו. בנים גידלתי, כן? שימוש המים והאזיני ארץ, כי השם דיבר, בנים גידלתי ורוממתי, והם פשעו בי. הדגש הוא איך קוראים לדבר הזה, לחטא הזה? כפיות טובה. כפיות טובה זה הדגש, וגם במילים הבאות, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע, מי לא התבונן. כפיות טובה, וכפיות טובה זה הדבר העיקרי שמופיע בשירת האזינו, נכון? צור ילדך תשי ותשכח אל מפול אליך, הלא הוא אביך קנך, הוא עשך ויכונניך. כמה ביטויים בשירת האזינו שמדברים על... כפיות הטובה של עם ישראל, כפיות טובה שהיא כל כך טבעית, שידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. בנביאים שרוצים להגיד שמשהו שהוא אמור להיות כל כך טבעי לעם ישראל, אז משווים את זה ישר לבעלי חיים. מכירים דוגמאות כאלה? גם חסידה בשמיים ידעה מועדיה, ותור וסיס ואגור ידעו את בואנה ישראל, לא יודע, כן? הרבה פעמים, השוואה לחיות זה אומר, בעלי החיים, כן, עולם הטבע יודע, זה הטבע של עם ישראל, זה אמור להיות כל כך בסיסי. כן, וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. תשימו לב פה למילים לא ידע, ואני אחזור אליהם אחר כך, לא ידע זה, אני חושב שהוא לא סתמי. אני עוד מעט, כשנגיע להמשך למשהו יותר בולט, אני אעיר עליו. אומרים חז"ל, הוי גוי חוטא, עם כבד אבון, זרע מרעים, בנים משחיתים. כאן לפי כל המפרשים, כמובן שככל שהולכים, ככל שהקרבה גדלה, החטא גדול יותר, זרע מרעים, בנים משחיתים. כן, חז"ל אומנם למדו, אף על פי שמשחיתים קוראים בנים, וזה אכן נרמד פה הפרק, אבל כמובן שזה בא להגיד עד כמה הכפיות טובה היא גדולה. עזבו את אדוני, נעשו את קדוש ישראל לזור ואחור. ועכשיו, יש תיאור של עם ישראל במצב, ובואו ננסה לראות, אני הקדמתי פה את ההקדמה ההיסטורית, כן, אז לאיפה, לאיזו תקופה זה מתאים. על מתוקו עוד תוסיפו שרה, כל ראש לחולי וכל לבב דבה, מכף רגל ועד ראשן ומתום, פצע וחבורה ומכת עריה, לא זורו ולא חובשו ולא רוקחה בשמן, כל הגוף מלא פצעים, כן, כולו, אין מתום, אין נקודה אחת של תמימה, של שלמה. לא זורו ולא חובשו, אין שום טיפול. ארציכם שממה, עריכם שרופות אש, אדמתכם לנגדכם, זרים אוכלים אותה, רומז לכללות. ושממה כמהפכת זרים, רומז, זה כמהפכת סדום ועמורה, אדמה ושבועים, אשר הפך השם לאדמו ועפו וחמתו, ונמצרים. מה התקופה? תקופת חזקיהו וסנחריב, נכון? אין ספק שמדובר פה על תקופת חזקיהו וסנחריב, אולי תחילת תקופת גחז גם אולי זה המצב, אבל בסופו של דבר מדובר על אחרי מסע סנחריב. מי שאומר את זה פה, מה שאמרתם, זה רש"י. רש"י פה אומר, ברור שמה שמתואר פה, אם מה שמתואר זה שכל הארץ היא שממה, כן? וירושלים נותרה כסוכה בחרם. את הביטוי הזה תזכרו עד פרק ה', כסוכה בחרם, נחזור אליו אז. כמלונה ומקשה כעיר נצורה. סוכה ומלונה זה ביטויים למשהו רופף וקטן שעושים אותו לתקופה זמנית כל עוד אתה שומר על הכרם. כן, אתה עכשיו בוצר, אז אתה עושה לך איזה סוכה. כן, בדיוק עכשיו זה העונה. או אתה עושה מלונה, מלשון לא לכלב, אלא מלונה מקום לשומר שהוא ילון בלילה, ישמור על הקישואים.
אבל איך אומרים את זה על תקופת חזקיה, מה שאמרנו בהתחלה?
מעולה, עוד רגע, זו שאלה מעולה מה שאתה שואל עוד רגע על זה, אנחנו עוד לא ראינו מה החץ, אז לכן אנחנו השאלה עוד לא קיים. עוד רגע נראה לפסוקים הבאים את החץ, ואז נשאל את השאלה שלך. בכוונה, אני רוצה קודם שנייה שזה, בלא ספק מדובר על תקופת חזקיה, כן, מדובר, בואו נחפש את זה, מי מוצא לנו בתנך את הפסוק, איפה התיאור בתנך של מה שאנחנו קוראים עכשיו, בואו נקרא את זה בתנך. מלכים ב' פרק י"ח. פסוק י"ג. וב-14 שנה למלך חזקיה עלה סנחריב מלך אשור על כל ערי יהודה בצורות והתפסם. כן, ואז הוא כל הסיפור עם רב שקה שהוא נועם שם מול הכניסה לירושלים, כן, ובסוף כל התיאור, ישעיהו מופיע פה בספר מלכים בפרק י"ט פסוק כף, הוא כותב לחזקיהו, כן, התפללת אליי לסנחריב מלך אשור, שמעתי, זה הדבר אשר דיבר אדוני עליו, בזה לך לעגל לך בתולת בת ציון וכו', ואז הוא אומר, כן, הוא מתאר בעצם איך סנחריב לא יגיע אל העיר, לא יבוא אל העיר הזאת ולא יורה שם חץ, בדרך אשר יבוא בא ישוב, ואל העיר הזאת לא יבוא נאום השם. קיצור, ואז כל הסיפור ש 185,000 כולם גרים מתים. בכל אופן לענייני, מה?
זה אחרי שכל הארץ לא,
כן, ואז כל הארץ שממה, כל הארץ נשארת שממה, אנחנו נקרא את התיאורים. סיפור, אגב, זה שכל הארץ שממה זה מסיבות מסיבה מאוד פשוטה, תחשבו שיש 185,000 חיילים, אנחנו נראה שהתיאור שלהם בעצם, משך ישר, זה כמו הרבה. כל כתבו כמות אדירה של חיילים, ופשוט לא משאירים לכם שום דבר.
תרשו
שזה גם רק המפקדים. מה? לפי חז"ל, כן. לפי חז"ל. אבל כן, אבל אני אומר אפילו לפי הפשט. נראה מה שאומר ישעיהו, זה כמו להשאיר אחריו, משאיר אחריו, נקי, הצבא הזה עובר, ולא נשאר שום דבר. הוא פשוט מחסל הכל. אז זה התיאור, זה התיאור של ירושלים, תיאור של, אין ספק שהוא התיאור של תקופת חזקיהו. ועל זה אומר חזקיהו ישעיהו כשהוא מסתכל החוצה, פותח את החלון מירושלים, הכל שממה מסביב, לא רואים ירוק, רואים רק אפור בעיניים, והוא אומר עכשיו כעיר נצורה. מה זה כעיר נצורה? כי העיר כבר לא נצורה, אין אף אחד מסביב לעיר, אבל מה? היא כמו עיר נצורה, גם כשהיא לא נצורה היא כמו עיר נצורה, למה? כי אין כלום בחוץ, שום דבר ריק. לולי אדוני צבאות הותיר לנו שריד כמעט, שריד קטן, מעט, כי סדום היינו לעמורה דמינו. מה שהוא מדמיין זה את כיכר סדום, את האפור שם, שאין שום דבר מסביב, סדום ועמורה. ישעיהו בכוונה מתחיל מהתוצאה, ועכשיו הוא אומר, אבל מה החטא? למה הגיע לנו ככה? מה זה אומר? פסוק י' שמעו דבר אדוני כסיני סדום, האזינו תורת אלוהינו עם המורה. למה לרוב זבחיכם, יאמר אדוני, צבעתי עולות אלים וחלב מריאים, ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי, כי תבואו לראות פניי, מי ביקש זאת מידכם רמוס חסריי? לא תוסיפו אבי מנחת שעז כתורת אוהבה היא לי. חודש ושבת כרום יקרא לא אוכל אבן ועשרה. חודשכם ומועדכם שנאה נפשי, היו הלילה תורה, נלאיתי נסו. ופריסכם כפיכם, העלים עיניי מכם, גם כי תרבות תפילה, אין אני שומע, ידיכם דמים עליהו. החצו, הזעקו, הסירו רוע מעלליכם מנגד עיניי, חיבלו הריה, נימדו היטב, גרשו משפט, אשרו חמות, שפטו יתום, ריבו אלמנה. וכונה ונבחך, יאמר אדוני, אם יהיו חצייכם כשנים, כשלג ילבינו, אם יעדים וחתולה, כצמר יהיו, אם תאהבו ושמעתם, טוב הארץ תאכלו, ואם תמאנו ומריתם, חרב תאוכלו, כי פי אדוני דיבר. זה החטא. ואפילו כבר קצת אחרי החטא, הוא כבר מציע את הדבר ראשון, מהו החטא? בין אדם לחברו, באמת אפשר אולי להמשיך עוד שני פסוקים, לרקוע על זה, בואו נמשיך עוד שניים, שלושה פסוקים, נראה את זה. איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, מלאתי משפט, צדק ילין בה, ואתה מרצים. כספיך היה השיגים, צובעת מהול במים, צהריים תוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא עליהם. שחיתות חברתית אדירה שמלווה ב... שנייה אחת, שמלווה ב... עבודת השם עם הרבה התנדנדויות. כל המושחתים עם זקן ארוך. לא מדובר על סתם מושחתים. אגב, אולי זה מה שכל כך מעצמם את ישעיהו. מה שישעיהו אומר, השחיתות חברתית אפשר, אבל מי עושה את השחיתות החברתית? הצדיקים.
הצדיקים.
אם השחיתות חברתית הייתה מציקה, הוא מתחיל בלמה לרוב צבחכם.
למה אבל את הדיפות שלנו שבבן אדם המקומי לא מציקה? זאת
אומרת,
יכול להיות שבאמת בין אדם לחברו יש
להם
גם
עוד גדול,
זה לא פותר את
ה... מעולה, כלומר, אתם... הוא לא מתייחס לתוך אותם. הם נותנים רוב דברים, הוא לא מתייחס לתוך לזיוף, הם לא עושים זבחי עבודה זרה.
לא, הוא
אומר, לא חושב. לא חושב, ישעיהו אומר, למה לרוב זבחיכם, כלומר הוא מתכוון, אין טעם להקריב קורבנות, אין טעם להקריב קורבנות אם זה לא אין עבודת השם אמיתית, אין עבודת השם אמיתית בלי צדק חברתי לעניין.
זה פשוט, אני אומר, ברור אבל כמו שלא מדבר מוטיבציה של אנשים ש מתוך זה שהם גם חברתית לא נכונים, אז הם גם
באים לדדל
בשאר
התורה. בוודאי שכן, זה שהם יכולים, מה נותן להם את הכוח לעשות את זה? מה שנותן להם את הכוח לעשות את העיוות החברתי זה זה שהם מקריבים קורבנות. היום אני צדיק, וזה בדיוק הרמיזה שלו לגבי הכפיים שלהם. זה כאילו זה מין משל כזה, כן? איך הוא אומר? ובפריסכם כפיכם העלים עיניים מכם. למה? ידיכם דמים עליהו. על אותם ידיים שאתם נושאים למעלה, מה אני רואה? אני רואה את הדם, אז אני לא רוצה להסתכל. אבל אפשר, גם לקרוא את זה הפוך. הידיים שהם מעלים ממעלה, הם מאפשרות את, את הרצח הזה. כן? זה, נראה את זה גם בהמשך עוד, אבל גם פה רואים את זה.
הוא לא מלמד עליהם על זה זכות?
לא, ממש לא. לא, הפוך. תורת תועבה היא לי, מנחת שב. המילה שב פה זה... אפשר פרש אותה כמיכה מיותרת, אבל, אם כתוב תועבה, אז זה, השם פה הוא רשע, זה לא סתם מיותר.
זה המניע שלהם
להקמת קורבנות, מה זה פתאי? כן, בוודאי, כן, אדם צריך להרגיש צדיק. הם באמת צדיקים, אבל צדיקים, חד צדיים. מה עומד פה ברקע? טוב, ברקע עוד נגיע בסוף אל, אל הפסוק האחרון, המסכם, אז נראה, אז ננסה להבין... מאיפה הוא זה? רק אבל קצת נחזור אחורה. אם התחלנו בשימו דבר אדוני כפיני סדר, בשימו שמיים והאזינו ארץ, עכשיו הוא עובר אל, ואותה מילים, שימו דבר השם כפיני סדום, האזינו תורת אלוהינו, הממורה. הוא התחיל עם כי השם דיבר, והוא אומר, שימו דבר השם. כן, אם הקודם הוא קרא אל השמיים ואל הארץ, אז עכשיו הוא קורא אליהם, אל העם, כן, וזה. ואם מקודם הוא אמר להם על העונש שקרה להם, שזה כמעט כמו סדום ועמורה, אם השם לא היה משאיר את ירושלים, עכשיו הוא כבר אומר להם, אתם, למה קרה לנו דבר כזה כמו סדום ועמורה? כי אתם, קטיני סדום ועמורה. זה שקורה לנו סדום ועמורה, כן, במהפכת סדום ועמורה, זה בגלל שאתם מתנהגים כמו סדום ועמורה. אגב, הביטוי הזה של סדום ועמורה הוא חום מחזיר אותנו לשירת האזינו שוב, נכון? כן, א' בניצבים, כתוב לפני כן, כמהפכת סדום ועמורה, אז מה הצבועים אשר הפך השם והפור וחמתו, אבל בשירת האזינו, כי מגפן סדום גפנם ומשדמות עמורה, ענבים וענבי ראש, השקלות מרורות לנו. בסדר, עוד נדבר על זה גם כן, כשנגיע לפרק ה', נדבר קצת על הגפן של סדום, איך היא נראית, אבל בגדול, הכל עדיין ברקע עם שירת האזינו. אז הוא מחזיר אותנו, למה? מחזיר אותנו לנקודה. וסביב הנקודה הזאת, שימו דבר השם קציני סדום, למה לרוב זבחיכם יאמר השם זה, מצלצל לנו פה עוד נביא אחד ברקע. איזה נביא טען את זה הרבה לפני ישעיהו? מי?
לפני.
הרבה לפני ישעיהו. מי? מי מתלונן על זה שעם ישראל, כנגד מישהו מתלונן, האמת? שהוא מקריב קורבן, ואומר לו, לא, לא רוצה, תעשה את מה שהשם אמר. שאול, נכון, שאול ושמואל. מה הוא אומר לו שם? החפץ לאדוני, בעולות ובזבחים, ישמוע בקול אדוני, נכון? הנה שמוע מזה וכתוב, שמעו דבר השם. וזה המקבצים והעתודים, לא חפשתי, החפץ להשם, שמעו דבר השם, תשמוע בקול השם. אין ספק שישעיהו פה מתכתב עם שמואל שם, ואומר, מה זה עוזר? לא מעניין אותי, אתה לא עושה את מה שהשם, זה בכלל לא משחק, זה כלום.
העם מבין את הקריצה הזאת?
אז שאלה טובה, שאלה טובה אם העם מבין את הקריצה. חלק מהפרק בוודאי מכוון לשכבה הגבוהה. קיני סדום, כן, זה למובילים. כמו שאנחנו לא תמיד קראנו ישעיהו בהתחלה ולא הבנו, והבנו בכל זאת מה הנושא, ומי שמבין יותר, אז הוא מה מבין יותר.
זה
אומר
להכין צדיקים.
מה?
לא, ולהכין פה
בתקופה
צדיקים.
עכשיו, זה מחזיר אותנו לשאלה, לשאלה ששאלת מקודם. אז אם התקופה היא תקופת חזקיהו, חזקיהו כופה את כל הארץ, כן, ללכת בדרך התורה. בדיוק, אומרים חזן, נעץ חרב בבית המדרש. כל תינוק ותינוקת שלא יודעים נידה תערות ונידה. כנראה שזה מה שצריך להגיד. כלומר,
הם ידעו, הם
ידעו יחוד באדם החברות. הם לא עשו יחוד באדם החברות. כנראה שכאשר התורה היא לא באה מרצון, אז גם היא לא מקיימים אותה. זה כנראה צריך להסביר פה, כלומר שיש פער מאוד גדול.
זה מדהים איפשהו. לראה, הוא מאשים פה דור, הוא לא
מאשים את המנהיג. אנחנו נראה שהוא מאשים את המנהיג. כן, זה נראה בהמשך שהוא מאשים את המנהיג. בפרקים על חזקיהו, נראה שהוא גם מאשים את חזקיהו עצמו. אבל הוא לא מאשים אגב רק את הדור. קציני סדום זה מאשים גם את המובילים.
למה הוא בכלל פתח בו?
שנייה אחת, מילה אחת על החרב. אני חושב שבסופו של דבר יש פה גם רמיזה של ישעיהו אל בראשית פרק א', פרק ב', כן? שם יש פה את מכל עץ הגן הכל תאכל, כן? מן העץ אשר בתוך הגן לא תאכל. אם בלשונו, כן, אם טובו ושמעתם, טוב הארץ תאכלו, יהיה לכם גן עדן. אם תמענו ומריתם, חרב תאוכלו. והחרב היא אותה חרב שהקדוש ברוך הוא שם למי שלא שומע, את ציוויו לאכול, מה לאכול ומה לא לאכול. והיא החרב, כן, שנמצאת ביציאה מגן העדן, חלת החרב המתהפכת. החרב הזאת, היא, חז"ל אומרים, שספרא וסיפא ירדו כרוכים. חרב, למה נקרא שמו חורב? שמשם ירדה חרב לאומות העולם. כלומר, יש תמיד איום שמגיע עם התורה. וזה איזשהו משהו שהולך ביחד, כן? וזה גם מה שהקדוש ברוך הוא אומר להם, חרב תאוכלו. חזקיהו לקח את החרב הזאת צד אחד קדימה והכניס אותה לבית המדרש כדי לחייב את עם ישראל ללמוד תורה. כנראה שזה לא עובד. הספרה וסייפה בצורה הזאת שהסייפה מכריח את הספרה, זה לא עובד. זה לא עובד.
מה כאילו,
בתיאור
הזה, שנשמע שפל היסטורי ברמות כאילו גבוהות,
כן, שביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח. בסדר, אבל השאלה היא באיזה שלב. כנראה שזה הרבה הרבה אחרי. זה כאילו הרבה אחרי שהוא לא נעשה משיח, בצניחה של הזה. אחרי המקום, ישר אחרי המקום.
אין
איזה מדרש
משהו
שמצאת אותם
כאילו
בו חזקיה?
שאין?
העם
עשה
לו
כמו
כאילו
בו
חזקיה?
לא, זה לא...
לא, זה שם עם המהגרשות, זה ביוציאה.
כן, זה בעוד 100 שנה. אבל שהם על החמנים על הדלתות, כן, אבל זה כן, עוד 100 שנה.
אבל לא אומרים
שלא יש לנו נחרב על המקום?
הוא לא
נחרב. לא, אנחנו פה עוד הרבה לפני... ישעיהו הוא לא נביא חורבן, ישעיהו הרבה 150 שנה לפני החורבן.
אבל הוא שולדר.
מה? זה נכון שהוא כן, הוא מזכיר את זה, כן, פעם.
זה היקס נבואה שלנו.
לא, 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 לא. ישעיהו הוא נביא מחנך. הוא לא נביא חורבן. ירמיהו, יחזקאל, הם נביאי חורבן. ישעיהו הוא נביא מחנך. כן, הוא הרבה לפני. לא דיברנו על זה, חז"ל אומרים שהיו 4 נביאים בפרק אחד, הושע, ישעיה, עמוס ומיכה. בסדר, ארבעה נביאים שנביאים בפרק אחד, פחות ניגע בזה, עמוס ומיכה, עמוס והושע, אתה יודע, פחות יותר לממלכת ישראל, מיכה דווקא, מיכה וישעיה יותר לממלכת יהודה, פחות קריטי עכשיו מבחינתנו. כן נראה שיש את שם הקבלות בין ישעיהו למיכה, בפרק הבא נראה. מה? לא, הצהרת פורענות, אבל היא נדירה, היא מאוד נדירה, אתה צודק, קראנו אותה עכשיו.
הוא לא יש לך עדיין עד פורענות?
למה? לא, מה פתאום? ישעיהו נביא נחמה. ישעיהו, רש"י אומר נחמות ישעיהו, כך קורא הספר. כך קורא הספר, רש"י.
אז למה הוא פתח בפרק הזה?
אז המלבים אומר, שהפסוק הראשון הוא בכלל כותרת לא של הספר, הוא כותרת של הפרק הזה. ואומר המלבים, זו נבואה שהוא שמע אותה כמה?
4 דורות.
4 דורות הוא שומע את הנבואה הזאת. כל הזמן הוא שומע אותה והוא רואה איך היא הולכת ומתגשמת. ראיית המלבים היא שבתחילת פרק ב' כתוב הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים. למה צריך עוד כותרת?
אנחנו
לא נתפל בראשון דבר. לא, אבל בצורה פשוטה זה נכון שעשה זה כותרת, ואין ספק שזה עריכה מיוחדת. אנחנו נראה מהפרק הבא לפרקים שאחריו שאין ספק שספר ישעיהו הוא ספר מסודר, והפרקים בו מסודרים לפי הסדר, עוזיהו, אחז, חזקיהו. זה לא ברור בכלל, כי מי שקורא ספר ירמיהו, מה זה ספר ירמיהו? לקחו את ספר ירמיהו, מישהו זרק ככה, כל הדפים התנופפו, ואז עשו מספר ירמיהו, אין שום רצף, זה מה מופיע בסוף, בהתחלה, בלגן אטום, אני מקווה שקראתם פעם, ספר ירמיהו ממש, אין כל מיני תיאוריות, 5 ספרים שקיבצו אותם יחד, ספר ישעיהו, סודר מאוד, אנחנו יודעים שיש קבצים, יש מסעות הגויים, המסעות על העמים, נדבר, נראה את זה, נדבר על זה. יש מפרק מהם נבואות נחמה. אתם יודעים שהרי במחקר רואים שיש 2 ישעיהו. כן, את המחקר טוען שישעיהו א' זה א', הם 2 אנשים שקוראים ישעיהו. ישעיהו א', זה פרק ישעיהו עד המתת, ישעיהו ב', שם משפחה, זה מפרק מהם והלאה. אני לא אכנס, יש כל מיני ראיות, כי יש ביטויים שמופיעים על זה. מי שקצת מכיר את ישעיהו רואה שיש כל כך הרבה ביטויים שחוזרים פה ופה, וזו אותה שפה שלא יכול להיות בכלל, אנחנו נקרא את זה, אנחנו נראה, אתם לכם דוגמה הכי קצרה, תסתכלו רגע, עוד שנייה אחת, תסתכלו למשל, תסתכלו לסוף, לפרק האחרון של ישעיהו. ישעיהו נגמר בפרק סתם כבר. ממש, 3 פסוקים אחרונים. שלושה פסוקים אחרונים. עולה, וגם הם אקח לכהנים ללוויים, אמר אדוני, כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפני נאום אדוני, כן יעמוד זרעכם ושמכם. כנגד, שימו שמיים והאזיני ארץ, אז הוא מסיים פה עם שמיים חדשים וארץ חדשה. פסוק הבא, והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחוות לפניי, אמר אדוני. חודש ושבת, כן, וקרוא מקרא לא אוכל אבן ועשרה, חודשכם ועדיכם שנה נפשי. ברור שזה כנגד זה. פסוק הבא, ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, כי תולעתם לא תמות ואישם לא תכבה, והיו דיראון לכל בשר. אני קורא לכם את הפרק האחרון, הפסוק האחרון בפרק א' שעוד לא קראנו, והיה החצו ננעורת ופועלו לניצות ובערו שניהם יחדיו ואין מחבא. ברור שזה זה אפילו לא מתחיל, כן, הדברים האלה. אבל ישעיהו גם בתוך עצמו הוא מתכתב. אז פה למשל ראינו פתיחה מהסיום, בסוף, כן, שמיים חדשים ארץ חדשה, עכשיו שימו שמיים ואזינו ארץ. כן, אז זה ה... בענייננו כנראה שישעיהו מדבר... מה?
למי ישעיהו מייבד, הוא עומד, ירמיהו עומד אחר השם, פרק, ישעיהו איך הוא אומר את זה, אני מחנך, איך מעביר את
זה? איך זה קורה? בפשטות אנחנו נראה, יש מקומות שכתוב בפרש, יש מקומות שלא, שהוא כנראה עומד בבית המקדש. עומד בבית המקדש. עומד בבית המקדש, אולי ברגל, כן, תלוי לפי חזק, ואומר את זה. לכונה, אני קצת ממשיך, אז ראינו, לכונה ונברכך יאמר אדוני, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, אם יעדים וכתולה כצמר יהיו, לעניות דעתי יש פה גם רמיזה חיובית, הלכלוך הוא רק על הבגדים, כן?
יום
כיפור, אנחנו לוקחים מכאן כמובן, אם תוהו ושמעתם, זה מה שאמר, מה?
אלה פסוקים של כפרה בעיקרון,
כן, כן,
כן. הוא אומר, אם תצליחו עכשיו
להחזיר
את הרעב,
לא, זה הוא מציג דרך של תשובה. ישעיהו אומר, אפשר לחזור בתשובה. אבל הוא נותן פה כותרת. והכותרת היא שאתם תחזרו בתשובה. איך זה יקרה? שתי אפשרויות. לא, שתי אפשרויות. אם תוהו ושמעתם, תובה ותוכלו. תהיה תשובה בטוב. אם לא, זה יהיה ברע. אבל הוא לא מציג חורבן עליי, הוא מציג חזרה בתשובה או ברצונכם או בעל כוחכם, או בנחמה או בדין. אני יודעתי, אחת הסיבות שהפרק הזה הוא ראשון, הוא שהפרק הזה הוא מעין מבוא לכל פרקי ישעיהו, כי אנחנו נראה אחר כך שכל פרקים ממם עד מם תה, הם מדברים על תשובה, נבואת גאולה ונחמה. פרקים נון עד מם תה, הם מדברים על תשובה על גאולה בדין, כן? בכוח, כן? בחימה שפוכה אני לא חושב.
אבל זה לא סותר, הוא אמר בהתחלה שמי כף רגל ועד ראש אין בו מתון, וכאילו שהוא אמר שאם מדמים אותם לגוף אדם, אז אין איבר אחד שהוא שלם בעצם, אז הוא אמר, מה שהוא ניסה להגיד אז, ככה למדון, ששום דבר שהשם יעשה, שום עונש לא יעזור, כי אתם כבר לא יודעים, אין איפה לסגור אחרי.
אני אומר במפורש שיש עוד, שיש תשובה. המצא, לא, 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 לא. את מה הוא מדמה לגוף, לגוף שאין בו...
הוא
זה?
אומר, אם...
מה, מה מדומה לגוף אדם שאין מפעמים את זה? הארץ, נכון? הארץ מדומה למקום שהוא מכף רגל ועד ראש אין בו מתום, נכון? וזה הוא אומר בפסוק אחר כך, ארציכם שמר, ארציכם שופרותש וכו'. בסדר? האם אין דרך לתשובה? בטח שיש. הוא אומר שתי אפשרויות. הוא מפרט את שתיהן. איכה הייתה לזונה קריה נאמנה ולעתי משפט, צדק ילין בה ואתה מרצחים. כספך היה לפסיגים. טוב, איך מהול במים. שרה אפתורים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא עליהם. ארץ, טוב, איך מהול במים? על מה הביקורת? מה זאת אומרת טוב? מה? מה זה טוב איך? השחר. נכון. היין מהול במים. מה? זה, יש פה... דאבל, כן, הוא עושה את שניהם. אתם משתקרים כל הזמן ו... ובזה אתם מרמים. ועכשיו אם תלכו להתחלת הפסוק, גם זה דאבל. כספך היה לסיגים, איזה כסף? של השוחד. שרה, סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שמונים, ואת השוחד הם משלמים במה? הכסף שהוא... כן, מעובר. יש פה... כפל, כלומר, זה מגיע לרמות של רמאות על רמאות כבר, כן? או משתקרים, אז גם בזה הם משקרים. תזכרו פה את השכרות, הנושא הזה של השכרות והגפן, שדיברנו על סוכה וחרם, הוא נושא שחוזר בישראל, נדבר עליו בפרק אי שהוא שם המקור.
אבל הם לא משקרים, משקרים עליהם.
משקרים אחד על השני.
כן.
אחד על השני, בסדר? אני משלם לך כדי לשחד אותך, ומשלם לך בכסף מזה. לכן נאום האדון, אז זה, כן, אז כאן הוא את הצרה, נאום האדון אדוני צבאות, אביר ישראל, הוי ינחם מצרי וינקמה מאויבי, כנגד צרי סוררים, ינחם מצרי, כן, וינקמה מאויבי. צרי מול צרי. במקרה, הרשעים בעם ישראל, כן. ואשיבה ידי עלייך ואצרוף כבור סיגייך, אותם סיגים של כספך היה לסיגים, ואסיר הכל בדילייך, בדילייך, כן, המכלוכים שבתוך הכסף. ואשיבה שופטייך כבראשונה, מלאתי משפט, כן, שהייתה. ויועצייך כבתחילה. אחרי כן יקרא לך עיר הצדק, קריה נאמנה, כמו איך הייתה לזונה קריה נאמנה. ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. מאיפה הצמד הזה? מאיפה הצמד הזה? ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. מאיפה הצמד? משפט וצדקה. מאיפה מתחיל? מלאתי משפט צדק ילין בה. זה מופיע בפסוקים קודם, אתה אומר. אם מלאתי משפט צדק ילין בה, נכון, ועכשיו, ולעתיד לבוא גם היא תיפדה בזה, אבל מאיפה זה בתורה? מאיפה? מי הראשון? מה משה? הרבה קודם. מה יתרו? אני אגיד לכם את הפסוק, ושמרו דרך השם,
פסוק
צדקה ומשפט. בסדר? אברהם אבינו. סיפור, מה הסיפור שם? על מה הוא מגן? על סדום. אותה סדום, אותה סדום שאנחנו מדברים עליה עכשיו. כן? שישעיהו אומר שנהפכת לסדום ועמורה. מה ההפך של סדום ועמורה? אברהם אבינו של לעשות צדקה ומשפט. אמרת ירושלים, וזו אמירה נכונה. כי למה ירושלים? ירושלים אנחנו פוגשים פעמיים בספר בראשית. איפה? פעם אחת לעקדת יצחק, הר המוריה. פעם שנייה, זה מצדק מלך שלם בסוף המלחמה בסדום, כן, המלחמה שהוא מציל את מלך סדום שם. מלכי צדק הוא ההפך של סדום והמורה. צדק זה בדיוק אחרי כן יקרא לך עיר הצדק, כך קראו למלך ירושלים הקדום, מלכי צדק, זה היה השם שלו. בסדר? אז אברהם אבינו, כן, הוא המודל של שני דברים שקורים בירושלים בספר בראשית. מה הם שניים? אחד, עיר הצדק כמול סדום, ושתיים, עקדת יצחק, הבסיס לכל הקורבנות, כל העולות, זבחים ושש שעליהם מדובר פה. רק
השילוב של שני
דברים. בדיוק, ירושלים היא שילוב של שני דברים, של הצדק מול סדום אחד, והעקדה מצד שני, עבודת השם מצד שני. זה שני הנקודות של ירושלים, זה בדיוק הנקודה. אחד לבד זה לא חצי, זה אפס. קריה נאמנה זה מחזיר אותנו אל אברהם אבינו, והאמין באשר ויחשבה לא צדקה. אברהם אבינו הוא המייסד הרוחני, רומז לנו ישעיהו, של ירושלים, צדקה ומשפט. ולכן ציון במשפט יפדה ובשווה המצטחה.
אבל לפני אברהם היה שם המלך צדק.
כן. שם מלך, לא, אברהם לא המציא את הצדק. זה היה צד אחד. היה שם את הצדק. אברהם הבינו מה שהוא הוסיף שם את הצד של עבודת השם. אבל לא במקום. כן.
למרות
אבל כתוב
פה ציון במשפט יפדה ובשווה
המצטחה.
כן, משפט יפדה. לא ב...
ברור, כי זה כרגע מה שחסר שם. בסדר? קורבנות יש, מספיק די ויותר. כן? איך הוא אומר? רמוס חסריי. כן? פשוט רמוס. זה גם מלשון רמסים, אבל גם כן, גם מלשון לרמוס.
זה גם מה שמתייחס לשתי הדרכים של חזרה בתשובה.
במשפט
זה מה שאמרנו,
הדרך הרעה. זה נכון, שמשפט זה בדין יותר ובצדקה זה...
ואם תשוב, הוא תשוב
מה שמצמיקו, זה מה שמצמיקו.
נכון, הגמרא
ועשנה. בבא בתרא? משפט וצדקה, והי דוד עושה משפט וצדקה בים. אבל במקור זה אצל אברהם אבינו, משפט וצדקה, ואנחנו נפגוש את הצמד הזה עוד בהמשך אצל ישעיהו, נפגוש אותו. אז רק עוד נסיים. לכן נאום האדון, אדוני צבאות אביר ישראל, הוי נחם ישראל וינקמה מאויבי, והשיבה ידי עלייך ויצרוף כבור סיגייך. אגב, והשיבה ידי עלייך, רוב המפרשים, זה בכוח להכות מכה אחר מכה, והשיבה ידי ואשיב השופטה, ואחר כך ואשיב השופטה עקב הראשונה ויועצה עקב התחילה. מכאן אנחנו הולכים את ברכת המשפט. אפשר גם להבין מכאן איך צריך לכוון לברכת המשפט. אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה, ציון במשפט יפדה ושווה לצדקה. לא נגמר, עוד שלושה פסוקים. ושבר פושעים וחטאים יחדיו ועוזבי אדוני יכלו, כי יבושו מעילים אשר חמדתם ותחפרו מהגנות אשר בחרתם. כי תהיו כאלה נובלת עליה אוכגנה שמיים אין לה, והיה החפתון לנעורת ופועלו לניצות, ובערו שניהם יחדה ואין מחבק. כן, אוף, כן, של כילוי הרשעה והרשעים. אני קצת רק אסביר את הפסוקים את הפשט, כן? ושבר פושעים וחטאים יחדיו, אמנם ציון תיפדה, אבל הרשעים יהיה להם שבר, ועוזבי השם יכלו, כי יבושו מאלים אשר חמדתם ותחפרו מהדגנות אשר בחרתם. אלים זה ריבוי של עצים, בסדר? עצי אלה או עצי אלון, בסדר? תסתכלו בתקבולת, כי יבושו מאלים אשר חמדתם ומגנות אשר הגנות אשר בחרתם, בסדר? אין, אז הם עובדים, העצים האלה נקראים אלה ואלון כי היו עובדים. איך זה נקרא בשון התורה? אשרה, בסדר? אשרה, היו עובדים, כן, והם היו עצים, היו בוחרים עצים גדולים לזה. האלים האלה, האלים האלה לא יעזבו לכם, יבושו, כן, יבושו מהאלים אשר חמדתם, ותחפרו.
אז זה מצביע על גם בצד של עבודת השם.
ש?
שגם
לא רק כאילו, מסתבר
שגם
ב... כן, 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 שיש עבודת הרע. הפסוקים פה, זה שהם עוברים פה פתאום לנושא האשרה, אני אסביר את זה שבוע הבא. מה פתאום דווקא הוא נצמד לנושא האשרה פה? כן,
אבל
זה קשור גם לפרק כמה, אני
אעשה. גם ממש שעם עובד את השם, ובין אדם
לחברו, נכון, פה יוצא שיש גם עבודה זרה, נכון? ואני כן אסביר למה פתאום זה. כנראה שיש גם אשרות, אני אסביר למה ישעיהו מכניס את זה פה, זה קשור לקשר בין פרק ב' ופרק א', אז אני אסביר את זה שבוע הבא. כי יבוש, בכל אופן, כי יבושו מאלים אשר חמדתם ותחפרו מהגנות אשר בחרתם. כי תהיו, מה יקרה לאלה שעובדים את האלות? כי תהיו כאלה נובלת עליה, וכגנה אשר מים אין לה. כן? כמו אלה שמשאירה את העלים, ביטוי שמופיע פעמיים לפחות בנביאים, וכגנה, כמו גן שהוא בלי מים, וזה מה שקורה גם לעץ וגם לעובדים שלו, זה מה שיקרה. הם יהיו כמו אלה נובלת. והיה החסון, העץ, החסון, לנעורת, תורת של פשטן, ופועלו לניצות, ובערו שניהם יחדה, והם מחבא כילוי הרשעים. זה אובדן הרשעים. זה חלק מנבואת נחמה, כילוי הרשעים, וזה מסיימת נבואת הנחמה, נבואת, כן, הגאולה, או החזרה בתשובה של ירושלים. אז זה בעצם סיום של הפרק הראשון, שכמו שאמרנו, הוא פרק בחזקיהו, אולי הוא אפילו הפרק האחרון שאמר ישעיהו, שמים אותו בהתחלה, כי הוא מציג בפנינו אולי את המוטו של ישעיהו, כן, את
החזון,
כן, באמת, את זה שנראה אותו הולך לאורך כל הספר, גאולה בדין וגאולה ברחמים, את הנושא של עבודת השם שלא קיימת בלי עבודה, בלי בן אדם לחברו, דברים האלה, נראה את זה הרבה. בקיצור, אז למרות שכל הספר הוא בעצם לפי הסדר, בחרו פרק מהסוף, ישעיהו בוחר פרק מהסוף, לשים אותו בהתחלה כמבוא לכל הספר. למה הפרק הבא מתחיל בפתיחה משלו, אנחנו כבר מבינים לבד, ובכל זאת נציע עוד הצעה גם הפעם הבאה.
אני מביא עוד חונית, אני מביא עוד חונית, אין נביא בעניין.